פרשת ויחי, שנת תפריש עין הלכות הראשון, במדרש רבה. אמר רבי עזריה, בשעה שברח יעקב אבינו את יוסף, יצא. הכוונה, אחרי שיעקב אבינו ברח את יוסף, אז יוסף יצא ופניו מצהילות. זאת אומרת, הוא יצא שמח, קיבל ברכה מאביו. והשבטים אומרים, מה הייתה התגובה של השבטים? אז המדרש מתאר, השבטים אומרים, דן כל אמה אם קיימה, בשביל שהוא מלך. אם מן דקיימין, קיימין. זאת אומרת, בסלנג שלנו, כשאדם הולך לו, אז כולם רוצים את קרבתו. מה הפירוש?
מאיפה הם יודעים בכלל?
הם ראו שהוא בירך אותו.
הם היו במפגש הזה?
לא יודע, כתוב שהם ידעו שהוא בירך אותו, והוא יצא עם פנים צועלות. אז הם אמרו,
אז היו הדלפות.
אז כשהוא יוצא והוא מבסוט והוא עם פנים צועלות, אז הם אומרים, תמיד זה ככה, אם מישהו הולך לו, אז הולך לו. כן, יעקב אבינו בירך אותו בגלל שהוא מלך. כן, יעקב אבינו שומע את זה, מה התגובה שלו? אומר המדרש, אמר להם יעקב אבינו, יראו את השם קדושיו. יראו את השם קדושיו. אנא מספקא לכולי. זאת אומרת, הוא אומר, מה אתם חושבים, שרק אותו ברכתי? גם אותו, גם אתכם אני יכול לברך. בתנאי, יראו את השם קדושיו. מה הפירוש? אז הוא מסביר עכשיו את המדרש. נראה לפרש.
רגע, השבטים לא קיבלו במפורש?
אחרי זה הוא קיבל ברך אותם גם כן, אבל קודם הוא ברך את יוסף. את הברכה הראשונה הוא נתן. זאת אומרת, יש
חלק יבואו ברכה במפורש.
לא, לא, לא. בתחילת הפרשה הוא מברך את יוסף, אחרי זה הוא מברך את יוסף גם יחד איתם, בסוף. אבל בהתחלה, לפני הכל, לפני שהוא מתחיל בכלל לברך אותם, אז הוא קודם כל ברך את יוסף, את אפרים ומנשה. זה היה הברכה הראשונה. אז הוא אומר כך, נראה לפרש, דהנה ידוע שרצון השם יתברך להשפיע כל הטובות והברכות. זאת אומרת, למעשה השפע מוכן, אך המניעה היא מצד המקבלים. זאת אומרת, מצידו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע ברכה לכל מי שמסוגל לקבל. רק מה? אם האדם צריך להיות לפתוח, המשנה אומרת, אין לך כלי מחזיק ברכה אלא השלום. הפירוש הוא, אדם צריך להכין כלים. אם יש כלים אפשר למלא אותם, אם אין כלים, איך אומר אלישע לאישה השונמית, כן? תביא כלים אל תמיתי, תביא כלים, אם יהיה כלים אפשר יהיה למלא אותם בברכה. כל עוד אין כלים, אז אספו את כל הכלים. מה שאספו קיבלו, מילו. אדם, זאת אומרת, השפע האלוקי מוכן, אדם צריך להכין כלי לקבל אותו. אז הוא אומר, המניעה היא מצד המקבלים שאינם מוכנים לקבל יותר מכפי הראוי להם, שלא ישיג. והוא אומר, למה באמת? למה לא נותנים לאדם יותר ממה שראוי לו? אז הוא אומר, שלא ישיגו מזה גאווה, גאות.
לא, מה? הוא אומר פה הפוך, הוא אומר שהבן אדם לא מוכן לקבל מה שראוי.
לא,
מה שאתה מוצא בשטח.
לא, הוא מסביר. הוא אומר ככה, אך המניעה היא מצד המקבלים שאינם מוכנים לקבל
יותר מהראוי.
לא, הוא אומר, אז הוא מסביר, הוא מסביר למה.
אבל זה לא מה מצוי, זה לא זה, כולם רוצים לקבל, זה הפוך תמיד.
לא, הוא אומר, אך המניעה היא מצד המקבלים,
נכון,
שאינם מוכנים לקבל,
נכון.
מוכנים, הכוונה לא מוכנים מצד הרצון שלהם, אלא הכוונה לא מוכנים, אין להם הכנה, לא, אין להם הכנה, אתה מבין? לא שהם לא מוכנים מצד
עצמם,
ודאי שכל אדם רוצה להגיד שהוא רוצה, הוא אומר, כן? אינם מוכנים, הכוונה, אין להם את ההכנה, כן? אינם מוכנים לקבל, זה מה שהוא אומר, יותר מכפי הראוי להם. ולמה? הוא אומר, למה? שלא ישיגו מזה גאות. זאת אומרת, אם אדם עלול כתוצאה מזה שהוא יקבל ברכה על להיות גאוותן, אז 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 מה, אז מה יהיה הרווח? הגאווה תגרום לו את ההפך. הוא נותן עוד דוגמה, הפסוק אומר, וישמן ישורון ויבעט. לפעמים הברכה, כן, יש פסוק, הוא יביא אותו אחר כך, יש עושר שמור לבעליו, יש עושר שמור לבעליו לרעתו. אז לפעמים אדם מקבל עושר, אבל העושר הזה לא רק שלא מביא לו ברכה, מביא לו רעה, כן?
כמו אלה שזכו מבעל הפיס בסכום גדול, וזה הרס להם את החיים.
הרס להם את החיים, אה?
יש כאלה.
יש הרבה כאלה, ודאי.
פתאום כאילו ככה זה, והרס להם את החיים.
ודאי, ודאי, ודאי. אז הוא אומר, וישמן ישורון ואיבת, וכמו שכתוב בקהלת, עושר שמור לבעליו לרעתו. אך אז הוא אומר, מה מאפשר לאדם, איזה גורם הוא זה שמאפשר לאדם להכין כלי לקבל ברכה? איך אדם, מהו הכלי שיכול האדם באמצעותו יכול להשיג את ברכה? כמו שהוא אמר, השפע מוכן. מה הכלי שאיתו האדם מסוגל לקבל את השפע? אז הוא אומר, אך הגבול והגדר שיהיה כלי לקבל הברכה וההשפעה היא יראת אלוקים. יראת אלוקים, כשאדם ירא אלוקים, באמצעות יראת שמיים אדם מסוגל לקבל ברכה. זה הכלי שמחזיק ברכה. אז הוא אומר, ועל כן הוא, כמובן שהירא את השם באמת, אומר, אם אדם באמת, הרי הוא הסביר קודם מה זה נקרא לא להיות מוכן. לא להיות מוכן זה כתוצאה, האמת, לא להיות מוכן זה אדם שכתוצאה מזה שהוא יקבל את השפע זה יגרום לו גאווה, או אדם מזה שהוא יקבל את השפע זה יגרום לו לוישמן ישורון ויבעת, לבעות בקדוש ברוך הוא. אז במקרה כזה לפעמים הקדוש ברוך הוא מרחם על אותו אדם, והרחמים הם לא לתת לו את הברכה, משום שהברכה תגרום לו את ההפך. אז הוא אומר, מה מאפשר לאדם לקבל ברכה? יראת שמיים. אז הוא אומר, כשאדם ירא שמיים אז אין חשש שהוא יבוא לידי גאווה, אם הוא באמת ירא שמיים. זה מה שאומר, כמובן שהירא את השם באמת בלתי אפשר לו להתגאות.
ברור,
בלתי אפשר לו להתגאות. ואין, יש ביטוי בספרי, אין הירא בועט. אדם שהוא ירא שמיים, כתוב הישמן ישורון ואיבת, אין הירא בועט. ועל כן זוהי הסיבה, אומר אומר השם שמואל, על כן בראשונה ברך יעקב את יוסף. דווקא יוסף מקבל את הברכה הראשונה. מדוע? כי הוא היה ירא השם. איפה זה בא לידי ביטוי? כשהוא אמר לה, את האלוקים אני ירא, את האלוקים אני ירא.
כשהוא פותר את החלומות,
כן, כשהוא פותר את החלומות, את האלוקים אני ירא. זה מה שהוא אומר, הוא מעיד על עצמו, את האלוקים אני ירא. וזה לא סתם, התורה, את מה שהוא אמר התורה כותבת. זאת אומרת, למעשה יש גושפנקה של התורה,
מעיד עליו,
כן. וזה שאמר יעקב אבינו, כשיוסף יוצא ופניו צועלות, אז מה הם האחים אומרים? בטח הוא בירך אותו קודם. מדוע? משום שהוא מלך. אז אומר להם יעקב אבינו, יראו את השם קדושיו, יש לי ברכה גם בשבילכם. מה התנאי? תכינו את הכלים. מה זה תכינו את הכלים? יראו את השם קדושיו, כי אין מחסור לרעב. יראו את השם קדושיו, כי אין מחסור לרעב. מה?
איפה הוא אומר את זה?
בתהילים כתוב. יראו את השם קדושיו, כי אין מחסור לרעב. דברים רשו רעבו. מה?
ברכת המזון.
כן, כן. אז זה מה שאומר, וזה שאמר יעקב אבינו עליו השלום, יראו את השם קדושיו, היינו עליכם להשתדל שתהיו יראי השם באמת, ואז תהיה ברכה לכולכם. והנה ידוע, הוא חוזר על יסוד שכבר ראינו כמה פעמים, שיוסף הוא שבת. כמו שיוסף היה מקור הברכה מחמת יראת השם שבו, כמו כן שבת היא מקור הברכה. יש ביטוי בזוהר, הזוהר אומר שמינה שמיני או מהשבת שיטה יום מן מתברכים. השישה ימים של השבוע מתברכים מהשבת. משום, מדוע? אז הוא אומר, משום יראה שבו. כמו שכתוב בזוהר, זה חוזר לאותו עניין, כן? ברכה קשורה ליראה. הכלי שמחזיק ברכה זה יראת שמיים.
אז מה, אז בגלל שהיראה של עם ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא מתבטאת יותר בשבת?
הנה, הנה, הוא יסביר, הוא יסביר. משום יראה שבו, כמו שכתוב בזוהר הקדוש ובתיקוני זוהר, הזוהר דורש את המילה בראשית. אז אומר הוא, מה זה בראשית? ירא שבת. ירא שבת ושבת, ירא שבת. מה זה בראשית? בראשית זה ירא יוד ריש א' שבת. המילה בראשית מחלקת לשתי מילים, ירא או ירא, ירא שבת, כן? ושבת הוא אומר זה גם אותיות בושת והיפוך אותיות. שבת זה בושת. מה זה בושה? וזוהי יראת השם. כשאדם יש לו בושה, זה ביטוי ליראת שמיים. אם אדם יש לו את הבושה, איפה זה כתוב? אז הוא אומר, כתוב בפסוק בדברים, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. כך אומר הפסוק, ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. אז אומרים חז"ל, מה פירוש בעבור תהיה יראתו על, זה פסוק, זה פסוק, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. מה זה יראתו על פניכם? מה זה יראה על הפנים? אדם ירא, אבל מה זה על הפנים? יראתו על פניכם. אומרים חז"ל, זה הבושה. אם אדם יש לו בושה, זה סימן ליראת שמיים. כך אומרים חז"ל, כן? והגמרא אומרת,
הפסוק הזה על מתן תורה.
כן.
זו הסיבה שהיינו צריכים להיות
אחרים. ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. ואת מתן תורה, אחת התועלות של מתן תורה, אחת ההשפעות של מתן תורה, אז אומר משה רבינו, בעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתהו. איך זה? אז אומרים חז"ל, ומה זה על פניכם? מה זה על פניכם? ובעבור תהיה יראתו עליכם. מה זה על פניכם? הוא אומר, לא, יש יראה שבאה לידי ביטוי בפנים. כי כשאדם מתבייש, רואים על הפנים שלו שהוא מתבייש. נכון? אז הוא אומר, ובעבור תהיה על יראתו על פניכם, זו בושה. ואפילו עם הארץ, חז"ל אומרים, עם הארץ אי אפשר, כשעם הארץ אומר שהוא יסר את הפירות, אתה בא לאכול אצל עם הארץ, הוא אומר לך, הפירות מאוסרים, אי אפשר לסמוך עליו.
עם הארץ לא?
בטח. הוא חשוד על המעשרות. אבל מה אומרת, רוב עמי הארץ מעשרים, אבל אם אדם למשל קונה פירות מעם הארץ, צריך לעשר אותם. אדם קונה פירות מעם הארץ, צריך לעשר אותם, כי הוא לא יכול לסמוך עליו. זה דמי, זה נקרא דמי, כן?
כי הוא לא יודע את ההלכות?
לא בגלל שהוא לא יודע, הוא חשוד על המעשרות. אז אם קונים מעם הארץ, צריך לעשר. אבל אלא אם כן אתה קונה בחנות שיש השגחה, אם יש השגחה אז הפירוש הוא משביחים עליו. כן? אבל באופן בסיסי מי שקונה פירות מעם הארץ צריך לעשר, זה נקרא פירות של דמי. אבל אומרים חז"ל, אם אתה בא לאכול אצל עם הארץ בשבת, אם אתה בא לאכול אצל עם הארץ בשבת הוא אומר לך מאוסר, אתה יכול לסמוך עליו. מה קרה? כל השבוע אי אפשר לסמוך עליו, אבל בשבת אתה יכול לסמוך עליו. אומרת הגמרא, אימת שבת עליו. רואים שהשבת מכניסה פחד, כן? זה מה שהוא אומר, יש השפעה. בשבת אפשר לסמוך עליו. אם הוא אומר לך בשבת שזה מוסר, אתה יכול לסמוך עליו. כך אומרת הגמרא. למה? בשבת יש יראת שמיים עליו, גם על עם הארץ.
אז העניין של עם הארץ זה לא מחוסר בקיאות, זה מחוסר יראה באמצע השבוע.
נכון, נכון.
נכון, זה נכון. מחוסר שהוא
נכון.
לא רוצה לוותר על ה...
זאת אומרת שעם הארץ הזה הוא שומר קצת מסורת, הוא... מה הוא?
אבל יש
כמו... מה ההגדרה של עם הארץ?
זה שאלה.
אבל יש
כמו... זה שאלה, מה ההגדרה של עם הארץ? מה מוגדר כעם הארץ? אבל מכל מקום כתוב... אבל מעם הארץ באמצע השבוע, אם אתה קונה ממנו פירות אתה צריך לעצר אותם, אבל אם אתה בא אליו בשבת והוא אומר לך הפירות האלה מוסרים, אתה יכול לסמוך עליו.
אבל
אימת שבת
יש הרי. לנו הגדרה אחרת, יש לך
מה?
יהודי נאמן לחברו, שהוא לא מכשיל את חברו.
מה?
יהודי נאמן שלא
בתנאי לא... שהוא לא חשוד על הדבר. החשוד על הדבר אומרת המשנה, לא דנו ולא מעידו. אם אדם חשוד בדברים שהוא חשוד עליהם, אתה לא יכול לסמוך עליו. עם הארץ, הגמרא אומרת, הוא חשוד על המעשרות. עם הארץ חשוד על המעשרות, יש חשש שהוא לא מעשר. אז ממילא כשאתה קונה ממנו פירות אתה צריך לעשר, אבל בשבת אם הוא אומר לך שזה מאוסר, אתה יכול לסמוך עליו. אימת שבת עליו, אימת שבת עליו, כך אומרת הגמרא.
ועל כשרות אחרת הוא נאמן?
מה? על מעשרות, אני לא מדבר. אני אומר על מעשרות כתוב.
נגיד האורלה.
מה?
על האורלה.
לא, לא, על מעשרות, דווקא על מעשרות.
זה עניין של כסף?
מה?
זה עניין של כסף.
לא, את אומרת, מה הסיבה שהוא חשוד? אני לא יודע. חז"ל אומרים, עמי הארצות חשודים על המעשרות. ולכן, מי שקונה מעם הארץ צריך לעשר. יש, אני אומר, יש עוד כלל, כל החשוד על הדבר לא דנו ולא מעידו. אם אדם חשוד על איזושהי עבירה, אי אפשר לסמוך על מה שהוא אומר, לא בכלל, בכלל אפשר לסמוך על מה שהוא אומר, אבל ביחס לעבירה שהוא חשוד עליה, אי אפשר לסמוך עליו. ביחס לעבירה שהוא חשוד עליה, אתה לא יכול לסמוך עליו. אז אם אני למשל חשוד שהוא אוכל פירות של אורלה, אז כשהוא אומר לך שהפירות האלה הם לא של אורלה, אתה לא יכול לסמוך עליו. אתה יודע שהוא אוכל פירות של אורלה, כן? אבל הוא אדם לא אוכל כשר, הוא עצמו לא אוכל כשר, יש לו מסעדה, כן? הוא בא ואומר לך כאן הכל כשר, אם הוא לא אוכל כשר אתה לא יכול לסמוך עליו. הוא אומר לך כאן הכל כשר, אתה לא יכול לסמוך עליו. אלא אם כן, כמו שאמרתי, יש תעודת כשרות, יש משגיח, אתה יכול לשאול את המשגיח, אבל הוא האדם עצמו שהוא בא למסעדה, אם הוא חשוד על דברים שהוא חשוד עליו, אתה לא יכול לסמוך עליו. אתה יודע שהוא אוכל פרף, איך אתה תסמוך עליו? ברור?
תודה, תודה על ההגדרה.
מה?
תודה.
כן, אז רגע, אז מה הוא אומר? כמו שאמרנו, הוא רוצה להגיד שבת מכניסה יראת שמיים, וזה בא לידי ביטוי אפילו בעמי הארצות. שבת מכניסה יראת שמיים, זה בא לידי ביטוי אפילו בעמי הארצות. וממוצא הדבר נשמע, הפועל היוצא, המסקנה מתבקשת, שאי אפשר לקבל, אמרנו, לקבל ברכה אפשר כשיש יראת שמיים. אז זה יחסי. זאת אומרת, הברכה שאדם מסוגל לקבל תלויה במידת העירת שמיים שלו. ככל שהעירת שמיים של האדם יותר גדולה, זה כלי יותר מוכן לברכה. ככל שהעירת שמיים של האדם פחותה, אז זה כלי קטן, אין לו כלי מספיק לקבל את הברכה. כמו שהוא אמר, אז הוא אומר גם ביחס לשבת, לפי זה אותו דבר. גם אמרנו שכל ששת ימי המעשה מתברכים מהשבת, השבת נותנת ברכה. זאת אומרת, השפע כביכול יורד דרך השבת, אז השבת נותנת ברכה, אבל זה תלוי במידת העירת שמיים. אז זה מה שהוא אומר. אם הוצא הדבר נשמע שאי אפשר לקבל מברכות השבת רק לפי מידת עירת שמיים שיש בו באדם. אם יש בו עירה יותר, מקבל יותר, כי לרגלי העירה שבו נפתחים לו שערי הברכה. ועל שבת נאמר, יש פסוק במשלי, ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. ברכת השם, כשהברכה באה מריבונו של עולם, היא מביאה עושר, והיא מביאה, הפירוש הוא ככה, בדרך כלל עושר, כמו שאמרנו, עושר שמור לבעליו לרעתו, יש עושר, כך אומר שלמה המלך, יש עושר שמור לבעליו לרעתו. בהרבה מקרים עושר מביא עצב במקום שמחה, אבל הפסוק אומר ברכת השם היא תעשיר ולא יוסיף עצב עמה. היא לא מביאה עצב. ברכה, כשיש ברכה, ברכה אמיתית, ברכת השם היא מעשירה, אבל העושר הזה לא מוסיף עצב, ההפך, הוא פועל בכיוון ההפוך, מביא שמחה. אז הוא אומר, דהו מאי תמה, מדוע? מה הסיבה? מה הסיבה? אז הוא אומר, משום שאם יש ברכת השם, פירושו של דבר שיש כלי. זה מעניין, הוא אומר סימן, אם יש ברכת השם, פירושו של דבר שיש כלי. ומה הכלי? הכלי זה יראת שמיים. הפירוש הוא שאם אין יראת שמיים, אז גם אם יש עושר, זה לא סימן לברכה. זה לא מבטיח ברכה. אתה מבין מה שהוא אומר? כשהברכה היא ברכת השם באמת, זה מוכרח להיות תוצאה של יראת שמיים. אז אם יש יראת שמיים, אז זה ברכת השם. אבל לפעמים הוא אומר, זה שאדם עשיר זה לא סימן של ברכת השם, זה בכלל לא סימן שיש לו ברכה. לא סימן שיש לו ברכה.
כן, אבל אני פה,
מה?
בפועל בשטח אתה רואה, אולי אפשר להגיד דבר כזה, אם יש ברכת השם,
נו,
יהיה ברכת השם אם יש כלי.
נו, אבל הוא אומר,
זה תנאי לברכה.
נכון, נכון.
אבל זה שיש כלי, כלומר עירת שמיים, זה לא מה שמביא הברכה.
לא, אז הוא אומר,
יש אחד מפורסם פה, לא יודע מי, אבן עזר, אני יודע שאמרו, תשמע, הוא אני כמו לא יודע מה, נכון, הוא נתנו דוגמאות, אם היה אחרון זה, אם היה בוני ארונות לא היו מתים, נכון, שאמרו בפירוש דברים כאלה, מי זה היה? שלא היה לו מזל עם פכנסה, אחד גדול,
אני מרוד,
שאם היה מוכר
היו עניים, היו
לא, אבל אחד מפורסם שאם היה מוכר, אם היה לא יודע, מים במדבר, אז לא היה מדבר.
מי?
לא, איבן, אחד יש...
לא משנה, לא משנה, העיקרון שאתה אומר.
לא, אז אני רוצה להגיד שהוא כלי, הוא יראת שמיים, אבל הברכה לא, אז אנחנו חייבים להגיד שאם יש ברכה, זה מכיוון שהיה כלי והוא יראת שמיים, אבל זה לא...
אתה אומר, יראת שמיים יש לו את הברכה.
משפט ההפוך, אתה אומר, זה לא הכרחי. לא הכרחי, יכול להיות. כל פנים, זה מה שהוא אומר. דהו מאי תמה דמחמת שהוא עם יראת השם, על כן לא יוסיף עצם עמה. עכשיו הוא מסביר, כן, זה יש לפרש חזל מובא ברשי, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה. אז רשי אומר, הרשי הראשון בפרשה אומר, פרשה זו סתומה. יש פרשות בתורה שנקראות פרשות פתוחות, ויש פרשות שנקראות פרשות סתומות. זה בחומשים, כשיש פרשה פתוחה יש פי, לא יש פי, אז זה סימן שיש פה פרשה פתוחה, וכשיש סמך מציינים שזאת פרשה סתומה. פרשת ויחי, פרשה סתומה. למה? 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 כתוב בגלל שאז רשי מביא שהאמת יעקב אבינו נסתבו עיניהם וליבם של ישראל, נכון? כך כתוב רשי. אז הוא אומר, וכן, אז הוא עכשיו נותן פירוש על יסוד מה שהוא הסביר. הוא עכשיו רוצה להסביר עוד הסבר, למה פרשת ויחי סתומה. למה פרשת ויחי סתומה? אז הוא אומר, וכן זה יש לפרש, למה פרשה זו סתומה. והנה הפירוש הפשוט, יש לומר כמו שאמרו זל, למה ניתן, החזל אומרים, למה ניתן רווח בין פרשה לפרשה, כדי שיהיה אפשר להתבונן. זאת אומרת, יש רווח בין פרשה לפרשה, זה רק זאת אומרת משהו סימבולי,
ויזואלי גם.
ויזואלי, כן. למה יש רווח בין פרשה לפרשה? כדי ש אם נותנים לך את הכל ביחד, אתה לא מסוגל לקבל. זה יותר מדי צפוף. אז נותנים לך, כשאתה מלמד מישהו, אתה לא יכול ללמד אותו את הכל בבת אחת, אתה צריך לתת לו אפשרות להתבונן. אתה מלמד אותו קצת, הוא מתבונן בדברים, אתה יכול לעבור איתו להמשך, אבל אתה לא יכול בבת אחת ללמד את הכל, כי אדם צריך להתבונן בדברים שאתה מלמד אותו.
גם טוב עם ההסבר, כי התורה היה נותן בפרשה לפרשה.
אני אומר, יש רווח בין פרשה לפרשה, ולא, אז חז"ל אומרים, למה יש רווח בין פרשה לפרשה? משה רבינו לא נותן לישראל. יש גם, הרי אני חושב שדיברנו על זה פעם, שיש מי שאומר שהתורה ניתנה לישראל פרשיות פרשיות. למה? כדי שיהיה להם זמן להתבונן. כן? אז הוא אומר, ולכן אז הוא אומר ככה, לכן מצד הגלות נסתם ואי אפשר להתבונן. הרי למעשה,
מי זה שחילק ככה? זה הכנסת הגדולה שחילק את התורה.
מה? יכול להיות, הקובלים זה חלוקה על פי חז"ל, יש פרשות פתוחות ופרשות סתומות, יש חלוקה של חז"ל. אז הוא אומר, ולכן מה, 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 למה היא סתומה? משום שפרשת ויחי זה כתוב ויחי יעקב בארץ מצרים. זאת אומרת, עם ישראל עכשיו, יעקב עם כל המשפחה שלו, נמצא בגלות, לא נמצא בארץ ישראל. אז הוא אומר, מצד הגלות, מצד העובדה שהם עכשיו לא בארץ, נסתם, יש סתימה ש נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, כמו שאומר רשי. אבל מה הסיבה? אז ברשי כתוב, כשמת יעקב אבינו נסתמו עיניהם וליבם של ישראל, והוא אומר כשהם בגלות. כן, העובדה שהם עכשיו לא בארץ היא גורמת לכך שיש סתימה בלב ובעיניים, עיניהם וליבם של ישראל, ואי אפשר להתבונן. אבל יש לומר על הדרך שהזכרנו קודם, דהנה בגלות נאמר במגילת איכה, כתוב ידו פרס צר על כל מחמדיה. מה פירוש ידו פרס צר על כל מחמדיה? אז חז"ל דורשים, כן, את הפסוק הזה למשל על תרגום התורה ליוונית, ידו פרס צר על כל מחמדיה. מה זה מחמדיה? מחמדי הכוונה של ירושלים, של ישראל. מה, איזה דבר שאתה קורא אותו מחמד של ישראל? אז אומר מחמדי החזל, חזל אומרים, הכוונה התורה. התורה נקראת דבר שהוא מחמדיה של כנסת ישראל. אז הוא אומר, דיני בגלות נאמר, ידו פרס שר על כל מחמדיה, ולכן צריכה להיות התורת הקודש מוסתרת, שלא תהיה להסית רעך חס ושלום יניקה ממנה. ועל ידי הגלות ושיבוד המלכויות יש מיעוט בעירת שמיים. אני אסביר מה שהוא אומר. הוא אומר, זה שכיוון שעם ישראל בגלות, וזה המציאות של ישראל בגלות נותנת לאומות העולם כביכול איזשהו מגע, או עלולה לתת, ורואים את זה בחוש, עלולה לתת לאומות העולם איזשהו מגע עם התורה. והמגע הזה שיש לאומות, שעלול להיות לאומות העולם עם התורה, הוא מגע לא טוב, מגע לא בריא. אז אומר, 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 אומר השם ישמואל, אז בכוונה, כשעם ישראל בגלות, כביכול יש סתימה ביכולות ההבנה של ישראל, כדי שאי אפשר להסתיר את התורה. התורה, כשהיה עם ישראל בגלות, התורה הופכת להיות מוסתרת. זאת אומרת, הגישה אל התורה, ההבנה בתורה, הופכת להיות הרבה יותר קשה. נסתמו עיניהם וליבם של ישראל כשעם ישראל בגלות, כדי לא... אז הוא אומר, מה הסיבה? הוא אומר, הסיבה היא, הוא מעניין מה שהוא אומר, הוא אומר, הסיבה היא כדי שלא תהיה אפשרות לאומות העולם כביכול לגעת בתורה. מדוע? משום שעם ישראל בגלות, אז אומות העולם במגע עם ישראל, ובמגע עם ישראל זה לא יכול להיות כמעט בלי מגע גם עם התורה, וכדי שלא יהיה להם מגע בתורה, אז זה גורם גם שישראל לא יוכלו להבין את התורה בצורה המלאה.
איך פרח את התלמוד בבל, ולא יודע מה,
עם כל הפריחה של תלמוד בבל, שהתלמוד עם כל הפריחה, אבל אומר השם ישמואל, אומר, זה לא האמת. הגמרא הרי אומרת, מה צריך יותר מזה? הגמרא אומרת על התלמוד הבבלי, במחשכים הושיבני כמתי עולם, כך דורשת הגמרא, במחשכים, פסוק באיכה, במחשכים הושיבני כמתי עולם. זה תלמודה של בבל. עם כל הגדלות של התלמוד הבבלי, שאנחנו למעשה היום חיים על פי התלמוד הבבלי, חז"ל אומרים, דורשים על זה את הפסוק, במחשכים הושיבני כמתי עולם, בחושך. זה לא התורה, זה לא התורה בגדלותה, זה התורה, היא תורה של גלות, חושך, עם כל הגדלות של התורה, של התלמוד הבבלי, ועם כל הפריחה. החז"ל אומרים, במחשכים הושיבני כמתי עולם, כמו, כמתי עולם, דימוי למת, עד כדי כך, במחשכים הושיבני כמתי עולם. אז תאר לך, אם הפריחה של התלמוד הבבלי נקראת במחשכים, אז מה זה התורה בגדלותה? הפירוש של התורה בגדלותה, אנחנו, אין לנו יכולת לשער. הגדלות של התורה היא כל כך גדולה שאין לנו יכולת לשער. אבל מה שאנחנו רואים, הוא אומר, זה לא הגדלות של התורה, זה כביכול המדרגה הנמוכה של התורה.
והתלמוד ירושלמי,
אני אומר מה שכתוב בגמרא, בתלמוד הבבלי, אני אומר מה שכתוב על התלמוד הבבלי. הגמרא אומרת שתלמידי חכמים שבארץ ישראל, היא עושה השוואה באותו מקום, באותה סוגיה, בין התלמוד, תלמידי חכמים בארץ ישראל, תלמידי חכמים בבבל. אז שם כתוב שתלמידי חכמים שבבבל, תלמידי חכמים בארץ ישראל נקראים נועם, שמנימין זה לזה בהלכה, כך כתוב. אבל אני אומר, באותו מקום כתוב, תלמודה של בבל במחשכים הושיבני כמתי עולם. עד כדי כך.
ארץ ישראל מחכים.
נכון, אז הוא אומר.
רואים את זה גם היום.
זה נכון.
זה בכוונה.
אבל הוא אומר, בכוונה. זה לא סתם. המיעוט של התורה, או מיעוט היכולת של ההבנה בתורה, אומר השם ישמואל, היא מכוונת. כדי שלא יהיה מגע.
אבל יש בעיה עם האמירה הזו.
למה?
אז מה הייתה תועלת של הגלות הארוכה הזו? לא כדי להפיץ תורה קצת?
להשפיע, לא להפיץ תורה. להשפיע, להשפיע. אבל לא להפיץ תורה. ההפך, אסור
ללמד גוי.
נו, אז להשפיע. המציאות של ישראל בגלות היא השפיעה. אבל מצד שני, כמו שהוא אומר, התורה בגלות הופכת להיות יותר
שרי ומלכיה בגויים
אין תורה. נכון, נכון, מלכה ושריה בגויים אין תורה. נכון, אין תורה, יש מיעוט של תורה, זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר, ולכן צריכה להיות התורת הקודש מוסתרת, שלא תהיה לה סיטרה אחרה, חס ושלום יניקה ממנה. זאת אומרת, צריך להבין, גם הסיטרא אחרא, גם הוא מקבל כוח מהתורה, כן? אז הוא אומר, כדי שלא תהיה לסיטרא אחרא,
גם פחות יצרה.
כן? ועל ידי הגלות ושעיבוד מלכויות, הוא אומר, יש מיעוט ביראת שמיים.
איך זה נכון?
הוא אומר, כי המלכויות מתנגדות למלכות שמיים. כי מבואר במהר"ל בספר נר מצווה, ובסידור הרב ז"ל סדר תיקון חצות, כתוב שאחר חורבן בית המקדש אינו נופל פחד על האדם מצד עצמו ומפחד השם ומהדר גאונו. זאת אומרת, אחרי חורבן בית המקדש המציאות של יראת שמיים היא הרבה יותר קשה. המציאות של יראת שמיים היא הרבה יותר קשה אחרי החורבן, כן? זאת אומרת, הוא אומר, כשבית המקדש קיים, אז להיות ירא שמיים הרבה יותר קל. מדוע? משום שכנראה הגילוי של הכבוד האלוקי הוא בעוצמה כל כך גדולה שיכולה לגרום לאדם להיות ירא שמיים. אבל ברגע שיש מצב של גלות ושל חורבן בית המקדש, אז הוא אומר, יש מיעוט ביראת שמיים. זאת אומרת, זה לא רק שהתורה הופכת להיות נסתרת וכביכול נסתמים העיניים והלב של ישראל, אלא שגם יש מיעוט ביראת שמיים. כן?
אבל אפשר ללמוד מפורש שהיצרה עובד יותר חזק בארץ ישראל?
מה?
היצרה עובד יותר קשה בארץ ישראל?
לא, זה הוא לא מדבר פה.
לא, אבל זה כאילו איפה שיש לך הרבה יראת שמיים, יש גם
פוטנציאל
לנפילה גדולה.
זה יכול להיות נכון, אבל הוא לא מדבר על זה כאן. הוא אומר, צריך להבין שבגלות יש מיעוט של יראת שמיים. כן, אחרי חורבן בית המקדש יש מיעוט של יראת שמיים, ואחר שבגלות חסרה יראת שמיים, הוא אומר, תראו, משפיל, מוסיף עוד משפטים, הוא אומר, יש לזה עוד תוצאות, מיעוט יראת שמיים, לכך רזי התורה אי אפשר להם להיות בהתגלות. רזי התורה, זאת אומרת התורה, סודות התורה, אי אפשר להם להיות בהתגלות. הוא אומר, וממילא זה גורם לכך שהתורה סתומה, לפי שלא ניתנה רשות להתבונן ברזי התורה כל כך. והוא מביא זוהר, הזוהר בפרשת ויקרא אומר שבזמן שהיה בית המקדש קיים, היו רזי התורה נגלים לכל, סודות התורה היו גלויים כשבית המקדש היה קיים, מה שאין כן בגלות. אך בשבת שיש בה יראה, כמו שאמרנו, שבת מתגברת בה יראת השמיים, אז הוא אומר, לכך בואו הזמן, בשבת הזמן להתבונן ברזי התורה. שוב, זה אומר, זה היה באטליה, כן? מיעוט עירה זה מיעוט עירה, מיעוט עירה זה מיעוט ברכה. מיעוט עירה זה פחות, זה גורם לכך שיש גם פחות גילוי של התורה, יש פחות יכולת להבין את התורה, וזה ממילא אומר מיעוט גילוי, התורה הופכת להיות הרבה יותר נסתרת, נעלמת, לא גלויה. כן, זה מה שהוא אומר.
חסידים של שם ישמואל עלו לארץ?
מה?
הם עלו לארץ כדי לזכות יותר בתורה?
אני יודע, אני לא יודע. אני מכיר רק את הנכד שלו. הוא תלמיד שלי.
כן?
כן, אבל... אבל...
למה, לפני כמה זמן הוא...
הוא נפטר לפני בערך 90 שנה. 90 שנה בערך. הנה אתה יכול לראות בשנה, אפשר לראות דף רשפי, הנה דף רשפי, לא הנה דף רשפי א', זה השנה האחרונה שהוא דיבר על פרשת ויגש. יכול להיות עוד שנה או שנתיים משהו כזה, הוא נפטר לפני, בדיוק לפני 90 שנה
בפולין.
בפולין, כן כן. אז הוא אומר, ובזוהר הקדוש כתוב שבזמן שהיה בית המקדש קיים היו רזי התורה נגלים לכל, מה שאין כן בגלות, אך בשבת שמתגברת בעירה, לכך בואו הזמן להתבונן ברזי התורה, וכמו שכתוב ביחזקאל, וביום השבת ייפתח, כתוב ואת כל שבעת ששת ימי המסע יהיה השער סגור וביום השבת ייפתח. מה הכוונה? כמו שאומרים בזמירות הפיוט של הארי הקדוש, כן? בליל שבת כתוב ונחזה בעיקרי ויחזה לנסיטרי, בתרגום לעברית, נראה בכבודו ויגלה לנו את הסודות שלו. אז זה אתה אומר בשבת. מדוע? כי בשבת מתגברת העירה, וככל שמתגברת העירה אז התורה הופכת להיות יותר גלויה. זה מה שהוא אומר. אז הם אלה מתגלים סודות שבאמצע השבוע לא מתגלים. זאת אומרת, זה באטליה. בקיצור, יש יחס ישיר בין גילוי, בין היכולת להבין בתורה לבין העירת שמיים של האדם. ככל שמתגברת העירת שמיים של האדם, יש לו יכולת יותר להבין, להבין את התורה, התורה הופכת להיות יותר גלויה, וכמו שהוא אמר קודם, גם הברכה, ככל שעירת שמיים מתגברת, גם הברכה, הברכה שורה, כן? זה אבא עתליה. הלאה. להבין, עכשיו עובר לעניין חדש, להבין העניין של כוונת יוסף שרצה שמנשה יתברך תחילה. הרי כתוב, יעקב אבינו הניח, כן, סיכל את ידיו, אז אומר לו יוסף, זה הבכור, כן? אז יעקב אבינו אומר, ידעתי בני ידעתי, כן? גם הוא יגדל, אבל אחיו הקטן נגדל ממנו, נכון? אז הוא אומר כך, להבין העניין של כוונת יוסף שרצה שמנשה יתברך תחילה ויעקב בירך את אפרים מקודם. אז הוא מסביר כך, דיני, זה דבר ידוע, זה הרמב"ן בפרשת יתרו אומר שמה כתוב, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, זכור ושמור, זכור את יום השבת לקדשו, כתוב בפרשת יתרו, ובפרשת ויתחנן כתוב באותה בדיבורות, שמור את יום השבת לקדשו. אז חז"ל אומרים זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. מה זה זכור ומה זה שמור? אומר הרמב"ן, סליחה, זכור זה מצוות עשה ושמור זה מצוות לא תעשה. בשבת יש גם מצוות עשה, זכור את יום שבת, יש מצוות חיובית לזכירת יום השבת, ויש גם מצוות לא תעשה, כן? יש גם מצוות לא תעשה. אז אומר הרמב"ן, מה יותר גדול? עשה או לא תעשה? מה עדיף? יש לו, הרי בשבת יש לבית מלאכות שאסורות, הם כלולים בשמור, שמור את יום השבת לקדשו.
שמור זה לא תעשה.
מה?
שמור זה לא תעשה.
זכור זה עשה. מה עדיף?
שב אל תעשה.
מה? אומר הרמב"ן, זכור עדיף.
אה כן?
כן. כי זכור, אז הוא מסביר, למה? אז הרמב"ן מסביר כך, זכור
מה עשייה בזכור?
מה? דוגמת של זכור, איזה מצוות אתה מקיים בזכור?
לא, כאילו
קידוש, כשאתה מקדש את השבת בשבת אתה נעשה מקיים מצוות זכור את יום השבת. כשאתה אומר, היום יום ראשון,
כן, באמצע השבוע
ראשון למה? ראשון בשבת, שני בשבת,
זה מצוות
עשה של זכור את יום השבת לקדשו.
אבל אני לא מבין, אבל שמור זה עבירה.
מה? שמור זה לא
תעשה, אתה עושה עבירה,
נכון?
אז זה מין השוואה, מה עדיף? אז מה עדיף?
לא, אז הרמב"ן אומר, הרי הרמב"ן נותן דוגמה,
לא, שאם אתה לא עושה עשייה, לא עשית עבירה, נכון?
נכון,
אז יש בחסר, אבל השני זה עבירה, אז מה עדיף?
אז לכאורה המבט הרגיל אומר מה שאתה אומר, הרי אם יהודי מחלל שבת הוא עובר על איסור, במזיד סקילה ושוגג חטאת, אם אדם לא עושה קידוש בשבת, לא עשה קידוש, בסדר, ביטל מצוות עשה, אבל לא מקבל עונש, לא מקבל עונש. אז לכאורה אתה צודק, אבל הרמב"ן אומר לא. למה לא? אז הרמב"ן אומר, קודם כל אתה רואה, עשה דוחה לא תעשה. אם יש התנגשות בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, העשה דוחה את הלא תעשה. כשיש התנגשות בין שתי מצוות, מצד אחד התורה אומרת לך
פיקוח נפש,
לא, פיקוח נפש זה משהו מיוחד, אבל למשל תיתן דוגמה, כלאיים בציצית, אדם יש לו בגד של פשטן, באה התורה ואומרת לו תטיל בו ציצית, ובציצית יש צמר, התחלת זה צמר, אז יכולה זה כלאיים, זה המודל של עשה דוחה לא תעשה. אתה רואה שמצוות עשה יותר גדולה ממצוות לא תעשה. אומר הרמב"ן, מה הסבר? למה? למה? בסדר, עשה דוחה לא תעשה, אבל למה באמת העשה יותר חשוב מהלא תעשה? אז אומר הרמב"ן, בגלל שהעשה זה ביטוי למידת האהבה, והלא תעשה זה ביטוי למידת היראה, ואהבה יותר גדולה מהיראה. אז מה הפירוש? אז הוא יסביר את זה. מה הכוונה? אהבת השם, כן? אהבת השם היא יותר גדולה מיראת השם. למה? משום שבאהבה, יראה או שמירה זה התכווצות. אתה נשמר לא לעשות עבירה, אבל אין התפתחות. אין הפריה. יש מה זה שמירה? כשאתה שומר, אתה באי עשייה. מה זה אתה שומר? אתה לא זורע, לא קוצר, לא מבעיר אש. אתה לא עושה, אתה לא עושה. אבל אתה לא מתפתח. הביטוי של אהבת השם בא לידי ביטוי בזה שאדם מתקדם. אדם מתעלה, אדם מתרומם, כן? בשמירה אתה לא מתרומם, אתה נשאר במצב טוב, אתה לא יורד, כן? אבל אתה גם לא מתרומם. אבל
מי שלא עולה הוא יורד.
זה עוד דבר נכון, אבל הנקודה פה, הרמב"ן אומר, זה אהבה וזה יראה. עכשיו נראה מה שהוא אומר, הוא מסביר את זה. להבין העניין של כוונת יוסף שרצה שמנשה יתברך תחילה, ויעקב בירך את אפרים מקודם. אז הוא משתמש במשל, דיני זכור ושמור. שמור, כתוב בספרים, הוא מידת לילה, וזכור הוא מידת יום. בספרים כתוב ששמור זה כאין לילה, וזכור כאין יום. מה הכוונה? אז הוא מסביר.
אבל
כן,
עושים מצווה זכור את השבת בלילה.
מה? רגע, הוא יסביר גם את זה. הוא יסביר, אז הוא אומר כך, אז הוא מסביר כך, ושמירה היא בלא תעשה, להיות נשמר ממלאכה, וזכור הוא תוספת קדושה. אנחנו רואים שאתה מקדש את השבת, אתה מקיים מצוות קידוש, תוספת קדושה. לכך שמור ומידת לילה, שתכף בקבלת שבת האדם מסיר מעצמו את כל המחשבות שהיה טרוד בהם כל השבוע. זאת אומרת, רואים שהשמירה בשבת מעשיית מלאכה זה לא רק לשמור ולא לעשות מלאכה, אלא גם כביכול להשתחרר מכל המלאכות שהוא עשה במשך השבוע, גם במחשבה, כן? לשכוח זה לא רק לא לעשות מלאכה, אלא לשכוח מכל המלאכות שהוא עשה במשך השבוע. מסיר מעצמו כל המחשבות שהיה טעות בהם כל השבוע מלמיטת המלאכות, ומשליך מעליו את החומריות והפחיתות, כאילו כל מלאכתו עשויה שלא יערער אחר מלאכה. כן? זאת אומרת, אדם נכנס לשבת עם מציאות של כביכול ניתוק מכל ששת ימי המעשה. ניתוק, הוא מנתק את עצמו מכל המלאכות, לא רק באופן מעשי אלא גם באופן רוחני, מנתק את עצמו מכל השבוע, מכל ששת ימי המעשה. אבל זכור מידת יום, דתכלית הקדושה היא ביום, כנודע מכתבי האריזה. תכלית הקדושה, השיא של יום השבת זה לא הלילה, השיא של השבת זה היום. כנודע מכתבי האריזה, גם כתוב בהלכה, זה בא לידי ביטוי בהלכה, סעודת היום יותר חשובה מסעודת הלילה. בשבת הסעודה של היום נחשבת סעודה יותר חשובה מסעודת הלילה.
זאת אומרת שבן אדם שהוא מנותק, אם הוא לא עומד תורה, הוא לא עושה את העשה, בדיוק. אז הוא לא יהיה בדיוק. באמת מנותק, כי מה יהיה לו את, ה, את, ה, את כל התירדות של
השבוע? בניתוק יש מדרגה, אבל אין בזה התקדמות. אתה באמת מנתק את עצמך מכל העשייה. אתה לא עושה, לא רק שלא עושה, אתה גם לא מהרהר בכל מה שעשית בימי השבוע, כן? אבל זה לא מספיק. אדם צריך גם להתקדם, לא רק לנתק את עצמו, בלשון שלנו, לא מספיק רק סור מרע, צריך גם עשה טוב. הניתוק הוא סור מרע.
אז אי אפשר אחד בלי השני, גם אפשר.
רגע, הוא אומר, רגע אחד. רגע, וזכור מידת יום, ותכלית הקדושה היא ביום, כנודע מכתבי האריזה. ולעומת זו יש לומר, הוא עכשיו משווה, כמו שיש הבדל בין זכור לשמור, זה אותו ההבדל בין מנשה לאפרים. דמנשה, גם בשם שלהם. מנשה, מה זה מנשה? מה זה לשון? נשני אלוקים. כן? מה זה נשני? נשני זה עזבתי. לשון עזיבה.
משממה.
מה?
מהשורש ממה.
לא, נשני. נשני. נשני זה או שכחה או עזיבה. זה המשמעות של המילה מנשה. נשני אלוקים מבית אבי. כך הוא אומר. במנשה הוא נשני אלוהים את כל המלי והיינו. מסביר. להשליך מעליו החומריות והפחיתות, והוא בדוגמת שמור. זה סור מרע. לעומת זאת, אפרים... כי אפרני אלוהים בארץ עונים. אז זה פרי, אפרים זה לשון פרי, אפרני, לשון פריון, כן? אפרים על שן אפרני אלוקים בארץ עוני, שהיא תוספת קדוש טובה וקדושה וברכה, וזה לעומת זכור. ועל כן, אז עכשיו ככה, יעקב סיכל את ידיו, שם את יד ימינו על ראש אפרים. יוסף אומר לו, אתה לא בסדר, אתה צריך לשים את היד ימין שלך על ראש מנשה. למה? כמו בשבת. בשבת אנחנו מתחילים דבר ראשון
שמור,
רק עוברים לזכור. סעודת היום שהיא היותר חשובה, היום הוא החשוב. יש לילה, יש לילה ויש יום.
לאחר זה בלילה.
מה? שמור זה בלילה.
וזכור גם.
זכור זה ביום. רגע אחד, הוא יגיע לשאלה הזאת. ועל כן רצה יוסף שמנשה יתברך מקודם, כסדר השבת, שבראשונה משליחים מעצמו את הפחיתויות, ואחר כך יכולים לקבל תוספת קדושה. זה הסדר. נכון? יעקב מיין בזה. למה? אז הוא אומר יסוד, הוא מסביר למה. למה יעקב מיין? אז הוא אומר, כי אי אפשר שיתפשט האדם מהעולם הזה ומחומריותו רק על ידי קדושת שבת, שהאדם מרגיש בעצמו מתיקות מהקדושה. זאת אומרת, כדי להתנער, כדי להגיע למצב של שמור, צריך, הוא אומר, להרגיש את המתיקות של השבת. ועל כורחך שקדושת זכור, הוא אומר, מתחילה תכף בלילה, ולכך עיקר הקידוש בלילה. לכן גם הקידוש ביום, אנחנו, מה הקידוש ביום? עושים קידוש. מה הקידוש? הקידוש זה ברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן.
שני ברכות.
מה?
שני ברכות.
לא, בלילה זה שתי ברכות. אתה אומר ממש קידוש, אתה אומר נוסח של קידוש. אתה אומר, לכן עיקר הקידוש בלילה, מדוע? משום שצריכים את הקידוש של הלילה כדי שאדם ישיג. זה נכון שבלילה קודם כל אדם מתנער, זורק מעצמו את כל השבוע, את כל המציאות שהוא היה שקוע במשך השבוע, אבל זה רק בגלל שהוא מתחיל להרגיש את הקדושה. התחלת הרגשת הקדושה של שבת היא נותנת לו אפשרות כביכול לשכוח את כל המציאות של השבוע שהוא עבר בה. אז הוא אומר, לכך עיקר קידוש בלילה, אף שנלמד מזכור, זוכר על היין, וזכור, כמו שכתוב, זה מידת יום, כן? אבל כיוון שהזכור מתחיל קצת בלילה, אז אמר יעקב, לכן אני קודם כל רוצה לברך את אפרים ורק אחר כך את מנשה. או את יד ימין שלי אני שם על אפרים ורק את יד שמאל על מנשה. מדוע? משום שיוסף הטעמה שלו הייתה, חז"ל אומרים, שמור מידת לילה, זכור מידת יום. אז קודם הלילה. ואם קודם הלילה, זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, יוסף יודע שמנשה במהות שלו שייך לא להתקדמות, לא להפריה, אלא כמו לסור מרע, לא לעשה טוב. אבל 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 הטענה של יוסף בשבת רואים שמור מידת לילה זכור מידת יום. אומר לו יעקב, נכון ששמור מידת לילה, אבל כדי שאדם יגיע לשמור שמור מידת לילה הוא צריך משהו של קדושה, הוא צריך איזושהי התחלה של קדושה שהיא תגרום לו באמת להתנתק מהלילה.
אז מה ההתחלה של הקדושה? זה זכור, זה עשייה,
אז מורחים, כן, מורחים משהו, כן, משהו, התחלה, לא, העיקר של הזכור זה היום, העיקר של הזכור זה היום, אבל מורחים התחלה של קדושה גם בלילה.
אתה חייב לעשות עשה כדי להרגיש את
הקדושה.
ובאמת ככה, כי אנחנו מדליקים את הנרות, זה המצווה הראשונה.
מדליקים את הנרות, עושים קידוש, עושים, וכמו לכן הוא אומר, זה הסיבה שהקידוש של הלילה הוא יותר טוב, הוא קידוש יותר ויותר.
כי בן אדם שהוא לא עושה כלום, אז הוא גם שמור, אבל הוא לא מרגיש את השמור.
לא מסוגל, לא מסוגל להתנתק.
יפה.
ברור. זה מנשה היה בכור. אז יוסף אומר לו, כי הוא הבכור. אז הוא מסביר על הדרך שלו. למה? מה?
עד אז אני שמע את העניין שבכור.
כן. זה מה שיוסף אומר לו, כי הוא הבכור. הלאה. במדרש רבה, גם כן מדרש ידוע, יעקב אבינו אומר, אסור להגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אז כתוב, ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתלקה ממנו. כך כתוב. אומר המדרש, בא לגלות להם את הקץ ונתכסה ממנו. נראה לפרש כוונת יעקב אבינו עליו השלום. דינה בתיקוני הזוהר, כתוב כך, לליבי גיליתי, לעבריי לא גיליתי. למישהו בחינת לב נגלה הקץ. לליבי גיליתי, לעבריי לא גיליתי. אומר המדרש, אני לא יודע אם המדרש או שהוא עצמו מסביר, לליבי גיליתי, מה הכוונה? יש כביכול אנשים שאפשר לקרוא להם לב, אלה שהם בדרגה של לב, להם באמת נתגלה הקץ. אלה שהם לא בדרגה של לב, שבדרגה של שאר האיברים, לא של לב, לא נתגלה להם הקץ. מה הכוונה? הוא אומר, והנה במדרש כתוב, האספו ואגיד עליכם. אומר המדרש, מה זה האספו? לשון התארו. המדרש מסביר שמה זה נקרא האספו ואגיד עליכם. יעקב אבינו אומר, האספו, התארו. וביאור הדברים נראה שהאסיפה, מה זה, מה פירוש? למה האסיפה זה תארה? מה הקשר? אתה אומר, יאספו. מה זה יאספו? תאסוף את כולם.
המניין עושה קדושה.
אז הוא אומר, לא, הוא אומר יסוד דומה. הוא אומר, כשישראל הם מאוחדים, הם נאספים, זה טהרה. המציאות של איחוד בישראל, שיש אחדות בישראל, יש טהרה. והוא מסביר מדוע. וביאור הדברים נראה, שהאסיפה, הכוונה שיהיו כולם כאיש אחד. זה אי אפשר. בלי טהרת הלב. דבר מאוד מעניין. כשיש לב טהור, אז ממילא אפשר, יש אחדות. כשהלב לא טהור, אין אחדות. אין אחדות. אז הוא אומר, כי כל עוד שיש פסולת בלב, הוא כמו חלודה, המפסיקה בין הדבקים, ואינו יכול להיות כאיש אחד עם זולתו. ועל כן במתן תורה, כתוב, ואיחד שם ישראל נגד ההר, אומרים חז"ל, ואיחד שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. אמרו חז"ל, החז"ל אומרים שמתן תורה היה תשובה, עשו תשובה. מאיפה כתוב שעשו תשובה? איפה כתוב שעשו תשובה, הוא שואל. אם כתוב ואיחד שם ישראל נגד ההר, הם היו אחד, איש אחד בלב אחד, אם אין תשובה, זה לא ייתכן. אין מציאות של אחדות בישראל, אחדות אמיתית, אם זה לא עם תשובה.
אבל זה היה מחנה אחד, זאת אומרת שלא אין ברירה, זה לא שאחד הוא הלך.
לא, אבל חז"ל אומרים, כאיש אחד בלב אחד. חז"ל אומרים, מה זה ויחד שם ישראל נגד ההר? לא כתוב ויחנו שם ישראל, כתוב לשון יחיד, ויחד. הפירוש, כאיש אחד בלב אחד, זה מה שהוא אומר. וכתבו המפרשים ז"ל שהדיוק הוא משום שנאמר ויחד שם ישראל כאיש אחד בלב אחד. זה לא ייתכן בלי תשובה. ולפי זה הייתה כוונת יעקב שתהיה טהרת הלב, ויאספו. יאספו, ואגיד עליכם, ויבואו לבחינת לב, ואז יוכלו לידע את הקץ. וזהו מה שכתוב, ואגיד עליכם. האונגלוס מתרגם, מה זה ואגיד עליכם? אני אראה לכם, ואחווה, שיראו בעצמם, והוא לא יצטרך לומר להם. יראו, אני אראה לכם.
אבל רגע שיתעסקו, כולם יגלו את הקץ?
בדיוק. ולכך מבואר בזוהר הקדוש שהוא גילה, באמת הוא גילה להם. אלא מיד זה נסתם. מה פשט?
הם שכחו.
או, היינו שבאמת הוא גילה. אלא מה? אומר המדרש, לליבי גיליתי, לעבריי לא גיליתי. למישהו בחינת לב נתגלה. למישהו לא בחינת לב לא נתגלה. צריך להיות... ואומר והאיש הוא בחינת לב ידע מתוך דבריו. אז הוא אומר והנה שבת כתוב שירזה דה אחד סוד האחדות, ואחד אי אפשר להיות בלי טהרת הלב. הרי שבשבת מנקה לבוא לטהרת הלב, וממילא יכולים לבוא אז לבחינת לב, ועל זה כתוב לליבי גיליתי. ואת מי שהוא בחינת לב הוא באמת מסוגל לגלות.
אז מי זה פה בחינת לב? כל הילדים?
מי שהוא אחד, מישהו אחד, מי שמרגיש, מי שהלב שלו הוא לב טהור, כן? הוא בחינת לב. ומי שהלב שלו הוא לא לב טהור, אז הוא לא בחינת לב. אז לכן אומר המדרש, לליבי גיליתי, לעבריי לא גיליתי. מה פשוט גיליתי? לא שגיליתי, אלא כשהלב טהור אפשר לראות. כן? ככל שהלב יותר טהור, אפשר יותר לראות.
אני יכול לקבל.
עד כאן. שבת שלום.
אז הבנים ידעו או לא ידעו?
אז כתוב במדרש.